קדושין, דף סמך א', תחילים בעזרת השם, דף סמך עמוד ב', במשנה. אחד מקדש אישה בתנאי שיש לו שדה גדולה. הוא אומר לה, על מנת שיש לי, במידות נפח של זמנם, בית קור אפר, שדה שאפשר לזרוע בה, מידת נפח של קור, שזה גם 30 שאה, של שעורים. זה גודל של שדה של 50 אמה על 1,500 אמה, והוא מקדש אותה בתנאי שיש לו שדה כזאת. הרי זו מקודשת, ויש לו, אם יש לו. אם הוא מקדש אותה על מנת שיש לי במקום פלוני, אז רק אם יש לו במקום פלוני, באותו מקום היא מקודשת, ואם לא אינה מקודשת. אם הוא מקדש אותה על מנת שאני אראה לך בית קור אפר, הרי זו מקודשת ויראנה שדה שלו. ואם הראה בבקעה שדות של אחרים, אינה מקודשת. מה שכתוב במשנה, שאם הוא מקדש אותה על מנת שיש לו שדה גדולה, היא מקודשת אם יש לו, משמע שאם אין לו, זאת אומרת, אם לא ידוע לנו באופן ודאי שיש לו, אף על פי שהוא צועק, יש לי שדה בית קור, מה אתם רוצים? השדה הזאת היא שלי. יש ויכוח שלם, לא ברור שזה שלו. משמע שהיא לא מקודשת בכלל. למה? ניחוש שמה יש לו, נחשוש אולי באמת יש לו, כמו שהוא אומר. ועוד, הברייתא מפורש תניא, חיישינן שמה יש לו. עונה הגמרא, זה לא קשיא. המשנה מדברת בקידושי ודאי. והברייתא מדברת בקידושי ספק, נכון? אין אחי נמי, אם הוא טוען שיש לו שדה. ואין לו הוכחה לזה. אז היא מקודשת מספק. שזה אומר שחוששים אולי הקידושין תפסו, ולכן אם היא רוצה להתחתן עם מישהו אחר צריכה ממנו גט. המשנה הזאת דומה מאוד למשנה הקודמת, בעמוד הקודם. רק ששם דיברנו שהוא מקדש אותה על מנת שיש לו 200 זוז, וכאן מדברים שהוא מקדש אותה על מנת שיש לו שדה. למה לי למתנה לגבי ערה, ולמה לי למתנה לגבי זוזה? למה צריכים לחזור את אותה משנה לגבי קרקע ולגבי מאות? עונה הגמרא צריכה. יש חידוש. ישמינן רק גבי זוזה. אם היינו משמיעים רק את המשנה הקודמת לעניין מי שמקדש על מנת שיש לו 200 זוז, היינו סבורים שלכן, אפילו שהוא לא יכול להוכיח שיש לו 200 זוז, הוא לא יכול להראות אותם כעת, בכל זאת חוששים אולי יש לו משום דאבידי אינשי דמצני, אנשים עשויים להצניע את מעותיהם, אז חוששים שבאמת יש לו. חוששים שיש לו. נו, אז תראה את זה. יכול להיות שאין לו אפשרות להראות את זה. עוד שזה נמצא במקום כזה, שהוא כרגע לא זוכר איפה זה, אולי יש כל מיני סיבות, אבל הוא אומר שיש לו, הוא נאמן. הוא נאמן כמובן מספק, חוששים אולי באמת יש לו. זה לא שהוא נאמן באופן ודאי. אבל הראה, שדה, אימה, אולי נאמר שאפילו שהוא טוען שיש לו, הוא לא נאמן. היא אפילו לא ספק מקודשת. כי היא דאית לי הראה, אם באמת הייתה לו שדה, אם הייתה לו קרקע, קלה אית לי, זה דבר מפורסם. יוצא על זה קול, ואם אין קול שיש לו קרקע, אולי נאמר שוודאי אין לו. כמה שמלן שחוששים אולי יש לו. כשהוא אומר, על מנת שיש לי שדה במקום פלוני. אז אם יש לו במקום פלוני, היא מקודשת. אבל אם זה מקום רחוק יותר, היא לא מקודשת. שואלת הגמרא פשיטה. תרצת הגמרא, מהו דתימה? אנחנו היינו סבורים. אמר לה, מה היא נפקה לך מנה? מה ההבדל בשבילך איפה השדה נמצאת? את אמורה לתרוח להביא את הפירות משם? הנה, תרחנה ומתינה. אני הרי זה שהולך להביא את הפירות ולתרוח. כמה שמלן שיש פידה, היא כן רוצה דווקא שהשדה תהיה במקום קרוב. אולי לפעמים הוא לא יוכל להביא, והיא תצטרך לתרוח שאנשים אחרים יביאו. היא רוצה שזה יהיה במקום קרוב. במשנה למדנו שאם הוא אומר לה שהוא מקדש אותה על מנת שהוא יראה לה בית קור אפר, היא מקודשת רק אם הוא יראה לה משלו. טענה ברייתא, מה הסיבה? כי לא נתכוונה זו, אלא לראות מהשדה שלו. והוא אם הראה לו בבקעה, שדות של אחרים היא אינה מקודשת. שואלת הגמרא פשיטא. תרצת הגמרא לא צריכה. דנקית בדיסטורה. מדובר פה שהוא ממונה על השדה הזאת, אמנם זה לא בבעלותו, אבל הוא זה שזורע את השדה, הוא זה שמצמיח שם, והוא מקבל חצי, שליש, רבע ממה שגודל, בהריסות. אנחנו היינו סבורים, אולי זה נחשב כמו שיש לו שדה, המשמלן שלו. שאלה היא, כשאנחנו מדברים על שדה בית קור, שדה גדולה, השאלה היא, כשיש שם גומות בתוך השדה, האם מחשבים אותם ומצרפים אותם לבית קור? האמת שלעניין הקדש יש דין אחד בנושא הזה, ולעניין מחירה של קרקע יש דין אחר בנושא הזה. הגמרא מעמידה שאדם שמקדש אישה על מנת שיש לו שדה בגודל בית קור, איך מודדים את הבית קור? האם מחשיבים גם את אותם הגומות שיש בשדה? אותם בורות? או שלא מחשיבים אותם? אז הגמרא מעמידה במסקנה שהולכים כמו לעניין הקדש. מה ההלכה לגבי הקדש? תנן, שנינו שמי שמקדיש שדה הוא, מקדיש שדה, יש לו שדה שהוא קיבל בנחלה מאביו, אביו קיבל אותה מאביו, עד יהושע בינו, זה נקרא שדה אחוזה. בזמן ש-12 השבטים נמצאים בנחלתם, כל אחד נמצא במקומו, אז נוהג מהתורה כל שנה שביעית שנת שמיטה, כל 7 פעמים שמיטה שנת ה-50 זה שנת יובל. בשנת יובל השדות בדרך כלל חוזרות לבעליהם. אדם הלך והקדיש את השדה אחוזה שלו להחזקת בית המקדש. הקדש. הממונה הגזבר שם, אין לו מה לעשות עם השדה. הוא מוכר אותה. והכסף שהוא מקבל קדוש, ועם זה הוא קונה דברים, בונה דברים בבית המקדש. התורה מחדשת בסוף ספר ויקרא, פרשת בחוקותיי, דבר מעניין. שכשאדם מקדיש שדה כזאת, לא בוחנים ובודקים את שווי וערך השדה כדי לדעת בכמה לפדות אותה, אלא יש סכום קבוע. והיה ערכך לפי זרעו זרע חומר שעורים, מקום שאפשר לזרוע חומר שעורים, דיינו במילים אחרות, השדה שאנחנו מדברים עליה כעת, שהיא בית קור, פודים אותה ב-50 שקל כסף. כמובן שזה מדובר שיש עדיין עד שנת היובל את כל השנים, אבל ככל שמתקרבים לשנת יובל, שנשארים פחות שנים, אז מקזזים לפי היחס. אבל על כל פנים, יש 50 כסף שצריכים לשלם כדי לפדות שדה בית קור. זה הלכה מיוחדת של שדה אחוזה. האדם שמקדיש שדה הוא בשעת שהיובל נוהג, והוא בא לפדות, נותן בשביל זרע חומר שעורים של בית קור 50 שקל כסף להקדש. זה ההלכה הפשוטה. כעת הולכים לדון לעניין אם יש שם גומות, בורות. אם היו שם בשדה גומות, נקעים, אם הם עמוקים 10 טפחים, הם לא נמדדים עם הבית קור. הגמרא מעמידה שמדובר כאן שהגומות האלה מלאי מים. ואי אפשר לזרוע בהם, אז זה לא נקרא ולא נכלל במה שהתורה אומרת, זרע חומר שעורים. זה לא מקום הראוי לזריע. והראיה שמדובר כאן במקום שהוא מלא מים, כי מדמים את זה או סלעים גבוהים 10 טפחים, שסלעים זה סלע קשה שלא ראויה לזריע, אז אם כן גם לגבי הנקעים, מדובר כאן שהם לא ראויים לזריע כי מלאים מים. אין נמדדים ממה, אין להם את השם של ההלכות המיוחדות של מקדיש שדה אחוזה. מעניין, תוספות לומדים בדעת רש"י, שבכל זאת הם קדושים, ומי שרוצה לפדות, צריך לשלם לפי השווי שלהם, כמו כל חפץ שבאדם מקדיש, הוא רוצה לפדות, הוא צריך לשלם לפי הערך של החפץ. אבל זה לא לפי הסכום הקבוע שהתורה קובעת, זה לא נכלל בגודל של בית קור, שפודים ב-50 שקלים. כל זה דווקא מדובר שהנקעים או הסלעים הם בגובה 10 טפחים. פחות מכאן, הם כבר לא בפני עצמם, אלא הם נמדדים ומבטלים ביחד עמה. וכשנו על זה, ואבינן בא, נהי דבעד אר הלא קדשו. נכון, באמת אתה לא רוצה לכלול את הגומות ואת הסלעים, לכלול אותם בשדה עצמה. נקדשו באפי נפשיו, שיהיו קדושים בפני עצמם. אמרנו שהראשונים למדים שבאמת הם קדושים בפני עצמם, רק השאלה היא שהם יהיו קדושים בפני עצמם לפי השם של שדה האחוזה, רק תחשיב אותם כשדה האחוזה בפני עצמם, אל תכלול אותם בשדה האחוזה השלמה, ובאמת תפדה אותם ביחס של בית קור 50 שקלים, אז אם זה פחות מבית קור, אז זה לפי הערך, לפי היחס, זה חצי, אז זה יהיה במקום 50, 25, וכן על זה הדרך. וכי תימה, אם תרצה לתרץ, כמה דלואה ובית קור, לא חשיב. אם זה לא בגודל שבית קור שלם, התורה לא מחשיבה את זה. לעניין ההלכה המיוחדת של שדה אחוזה, שבית קור פודים ב-50 שקלים, וזה הרי לא נכון, הוא רמין הוא, ברית המפורשת כתוב מהפסוק שהתורה הייתה יכולה לומר, ואם מאחוזתו יקדיש, ואז יש את ההלכות. התורה אומרת לא, ואם משדה אחוזתו יקדיש, מה המילה שדה באה לרבות? מה תלמוד לומר? לפי שנאמר, זרע חומר שעורים זה ב-50, אין לי אלא שיקדיש בעניין הזה. יש לו זרע חומר שעורים, במילים אחרות, בית קור, הוא פודה את זה ב-50. מניין לרבות שיש לו חצי, דיינו לטח, שזה חצי קור, או רבע, בחצי לטח, או שאה, תרכב, שאה או חצי שאה, תרכב, וחצי תרכב, ואפילו רובע הקו, מניין שגם בשיעורים האלה יש דין של שדה אחוזה ביחס לגודל של השדה. תלמוד לומר, המילה מיותרת שדה מכל מקום. אם כן חוזרת השאלה, למה אתה לא מחשיב כשדה אחוזה את אותם נקעים שהם בשדה בפני עצמם? אף על פי שאתה לא מחשב אותם עם השדה כולה. אמר מר עוקבה ברכה, מה? כמו שביארנו, מדובר אך, הנקעים שמדברים עליהם זה מלאים מים עסקינן, שהם מלאים במים, ולכן לא מחשיבים אותם בשם שדה אחוזה. כי זה לא זרע חומר שעורים, אתה לא יכול לזרוע כאן שעורים. שום דלאו בני זריע ענינו, די קנה מאוד מדויק, די קטני, כתוב מפורש. דומיה דסלעים גבוהים, מדברים על הנקעים ביחס לסלעים, נקעים עמוקים 10, או סלעים גבוהים 10. למה משווים ביניהם? כדי ללמד אותנו שמה מינה, שכמו שסלעים זה סלע קשה שאי אפשר לזרוע, ככה גם הנקעים, הבורות העמוקים, מדובר שמלאים מים שאי אפשר לזרוע בהם. שואלת הגמרא, אם מדובר פה שזה מלא מים, למה צריך להגיע לגובה של 10 טפחים? יהיה אחי אפילו פחות מכאן נמי, גם פחות מ10 טפחים אי אפשר לזרוע בבור מלא מים. תרצת הגמרא, הנו, נקעים שהם פחותים מ10, הם כלולים בשדה. אמנם אי אפשר לזרוע בהם, אבל הם מבוטלים לשדה. כי נגני דאר עמיקרו, הגנות השדה הם נקראות. בקע שנועד שיאספו בו המים, אבל זה חלק מהשדה. וגם לגבי סלעים אותו דבר, אם כבר מדברים, שאם הם פחות מגובה 10 טפחים, שדרה דאר עמיקרו, הם קרויים שדראות הקרקע, והם בטלים לשדה, ולכן הם נמדדים יחד איתה. נמצא אם כן לעניין הקדש, אם יש לאדם שדה שהוא הקדיש, שדה אחוזה, ויש בשדה גומות בגובה 10 טפחים. אם הם מלאים מים, אין בהם דין של שדה אחוזה, הם לא ראויים לזריעה. אבל אם הם לא מלאים מים, הם באמת נכללים בשדה, מצטרפים לשדה. זה לעניין הקדש. זאת אומרת, אם יש לך בית קור רק עם הגומות האלה, בגובה 10 טפחים, אם אין בהם מים, הם מצטרפים, ובאמת זה נקרא שדה בית קור. וכן לעניין, מי שמקדש אישה, על מנת שיש לו שדה בית קור, אם יש שם גומות בגובה 10 טפחים שאינם מלאים מים, הם מצטרפים. ולא כמו שנאמר גבי מחר, ששם תנן האומר לחברו, בית קור אפר אני מוכר לך, והיו שם בשדה נקעים עמוקים 10 טפחים, או סלעים גבוהים 10 טפחים, אין נמדדים אימה. הוא צריך לתת לו בית קור שלם מקרקע ישרה, אבל אם זה גומות או סלעים פחות מ10, פחות מכאן, נמדדים אימה, הם בטלים לשדה. ואמר מר עוקבה ברחמה, אף על פי שהנקעים אין מלאים מים, לעניין מחר הם לא נמדדים עם השדה. מה הייתה? מה הסיבה? אמר רב פאפה, לפי שאין אדם רוצה, הוא כבר קונה שדה, בית קור, הוא לא רוצה שייתן את מעותיו בשדה אחת ויראה לו כמו שניים ושלושה מקומות. אם יש לך סלעים או נקעים עמוקים, הם כמו חוצים את השדה לשניים, כיוון שיש לו תורך לחרוש שדה כזאת, כי צריך כל פעם לסדר את המחרשה. זה לא פשוט תלם אחד ארוך, כי יש פה משהו שמפסיק באמצע, וכשהוא רוצה לזרוע גם כן, זה לא הולך לו ברצף. זה תרחה בשבילו, זה כמו שתי שדות, ולא זאת הייתה כוונתו כשהוא בא לקנות בית קור שלם. והאחה לעניין המקדש אישה על מנת שיש לו שדה בית קור, מה היה הדין לגבי, אם יש בשדה נקעים, עמוקים, 10 טפחים, בלי מים, האם מצרפים אותם לשדה, כמו הקדש, מדמינן לה, או שלא מצרפים את זה לשדה, כמו מחר ולזה מדמינן לה, ואת הגמרא, מסתבר לומר, שלהקדש מדמינן לה, מדמים את זה להקדש, למה? והמקדש אמר לה, לאישה, אני, ענתרחנה וזרענו מיתינענית, יתרח ויזרע ויביא לך את התבואה הביתה. לא אכפת לך שהיא נראית השדה כמו שניים והתרחה גדולה יותר. ואם כן, זה נכלל בתנאי של שהוא מקדש את המנת שיש לו בית קור והיא תהיה מקודשת. המשנה הבאה, משנה מאוד מאוד חשובה בשס, שמדברת על ההלכות של תנאי. מקדש אותה בתנאי כך וכך. מתי חל התנאי ומתי לא. לומדים דיני תנאים מהפרשה שהיה בזמן שבאו להיכנס עם משה רבינו ואחר כך עם יהושע בן נון אל ארץ ישראל. עברו דרך ארץ סיחון ואוג, בדרך לעבור את הירדן להיכנס לארץ. היה שם בני גד ובני ראובן שמצא חן ביניהם ארץ הגלעד מעבר לירדן שכבר כבשו בדרך. היא הייתה נוחה להם, היה להם הרבה מקנה. והם אמרו למשה רבינו, אנחנו רוצים להישאר כאן, טוב לנו המקום הזה. אנחנו רוצים לנחול את המקום הזה מעבר לירדן. אמר להם משה רבינו, מה, אתם נשארים פה ואתם לא הולכים לעזור לעם ישראל לכבוש את הארץ? אם אתם תלכו לכבוש את הארץ יחד עם כל עם ישראל, אז תקבלו את הנחלה הזאת. ואם לא, לא תקבלו את הנחלה הזאת. אז רואים מכאן שהתנאי היה כפול. אם תעברו לפני אחיכם חלוצים ותלכו ותכבשו את הארץ יחד עם עם ישראל, תקבלו את הנחלה הזאת. ואם לא, אז לא. הוא אמר גם מה יקרה אם כן וגם מה יקרה אם לא. אומרת המשנה, רבי מאיר אומר, כל תנאי שאינו כפול כמו תנאי בני גד ובני ראובן, אינו תנאי. אלא המעשה קיים אפילו אם לא יתקיים התנאי. שנאמר, ויומר משה עליהם, הוא אמר לאלעזר הכהן וליהושע בן נון ולראשי המטות, אם יעברו בני גד ובני ראובן איתכם את הירדן, כל חלוץ למלחמה, אז כתוב שם בהמשך, ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה. אז זה עדיין לא כפול. אם הם יעברו, מה יקרה? אבל משה רבנו לא הספיק לו החלק האחד, אלא אמר כפול. וכתיב, ומה יקרה אם לא יעברו חלוצים? אז לא יקבלו את עבר הירדן. הם לנחזו בתוככם, הם יהיו איתכם. הם לא יקבלו את עבר הירדן. למה משה רבינו היה צריך לקפול את התנאי? אומר רבי מאיר, רואים מכאן, שאם אולי היה אומר תנאי כפול, אז אפילו אם הם לא היו עוזרים לכבוש את הארץ, הם היו מקבלים את ארץ הגלעד. למה? כי לפי רבי מאיר, אנחנו לא אומרים, אתם לא מבינים לבד? אמרתי לכם שאם אתם תכבשו תקבלו את ארץ הגלעד, אתם לא מבינים שאם לא אז לא? אומר רבי מאיר, לא, אנחנו לא אמורים להבין את זה לבד. מה שלא אמרת, לא אמרת. כך אומר רבי מאיר, אין את המושג של מכלל אין, אתה שומע מה יקרה, מכלל כן, אתה שומע מה יקרה אם לא. ככה דעתו של רבי מאיר. רבי חנינה בן גמליאל אומר, לפי דעתו, תנאי לא צריך להיות מה יקרה אם כן ומה יקרה אם לא. הוא לא צריך להיות כפול. כי אנחנו כן סוברים, אמרתי לך מה יקרה אם כן, תבין לבד מה יקרה אם לא. אומרים מכלל אין אתה שומע עליו. למה משה רבנו אם כן אמר בתנאי כפול? שצריך הדבר לא אומרו. במעשה בני גד, משה רבנו היה חייב להוסיף שאם לא יעברו ונוחזו בתוככם. כי אחרת מה היינו אומרים? אומר להם משה רבנו, אתם רוצים את הנחלה הזאת? מעבר הירדן, תשמעו, עם ישראל עכשיו הולכים לקרב, הקדוש ברוך הוא יהיה איתם והם ינצחו, אבל הם הולכים לקרב וזה לא קל. אתם רוצים לפרוש? אתם לא תקבלו. לא תקבלו את החלק של עבר הירדן, אבל גם לא תקבלו נחלה בארץ. אם תלחמו עם כולם, תקבלו את הנחלה שלכם. אם לא תלחמו עם כולם, לא תקבלו כלום. ככה היינו אומרים. לכן אמר משה רבינו, לא, לא, לא. זה לא, לא ממש ככה. אם אתם תכבשו עם כולם, תקבלו מה שרציתם, ארץ הגלעד. אם לא תעזרו להילחם עם כולם, לא חזרו בתוככם, תקבלו ביחד עם כל עם ישראל. לכן היה חייב לומר מה יקרה אם לא. אבל לא חייב להיות שתמיד, כל תנאי, חייבים לומר מה יקרה אם כן ומה יקרה אם לא. שואלת הגמרא, נו, הוא לא צודק. הרי שפיר כאמר לרבי חנינה בן גמליאל לרבי מאיר, טוב הוא אמר. כאן היו חייבים לכפול. לומר תנאי כפול. אתה רוצה ללמוד מכאן לכל מקום שצריכים תנאי כפול? אמר לך רבי מאיר, היא סלקה דעתך. אם יעלה בדעתך לומר שלאו לתנאי כפול הוא דעתה, שהתורה לא באה ללמד אותנו שתנאי חייב להיות מה יקרה אם כן ומה יקרה אם לא, דיינו כפול. לכתוב, ואם לא, יעברו ונוחזו בתוככם, שהם לא מפסידים את החלק שלהם. התורה מוסיפה את המילים בארץ כנען, שזה מיעוט, שאם הם לא יעברו, יתלו בארץ כנען, ולא כמו שהם רצו את כל חלקם בארץ הגלעד. שתי המילים האלה, למה לי? הרי לפי מה שאומר רבי חנינה, היה מספיק שיאמרו, אם יעברו ונתתם, תיתנו להם את ארץ הגלעד. ואתה יכול להבין לבד שאם לא, לא. משה רבינו רצה לומר שלפחות ייתנו להם בארץ ישראל. היה יכול לומר ונוחזו בתוככם. למה צריך להוסיף בארץ כנען? שמע מינה, לתנאי כפול הוא דעתה. לומדים מזה כמו רבי מאיר. שחייבים לומר מה יקרה אם כן ומה יקרה אם לא. זה שאמרת מה יקרה אם הם יעזרו, שהם יקבלו את ארץ הגלעד, אתה צריך גם לומר מה יקרה אם הם לא יעברו, שהם לא יקבלו את ארץ הגלעד. ואם הוא לא היה אומר כפול, היינו אומרים שגם אם הם לא יעברו חלוצים, הם יקבלו את כל חלקם בגלעד. לכן באו המילים בארץ כנען לפרש גם מה יקרה אם לא, שאם הם לא יכבשו, הם לא יקבלו בארץ הגלעד. שואלת הגמרא, ורבי חנינה בן גמליאל, איך הוא יפרש, למה כתובים המילים בארץ כנען? הוא יבהר, כי אם היה כתוב רק ונוחזו בתוככם, ולא היה כתוב, התורה לא הייתה כותבת, לא כתב רחמנה בארץ כנען אבא אמינה, הייתי סבור לומר, שמה שכתוב בפסוק, אם לא יעברו חלוצים איתכם, ונוחזו בתוככם, הכוונה בארץ גלעד, שהרי בארץ גלעד הם כבשו ביחד עם כולם, לכן הם יקבלו בה כמו שאר השבטים. אבל בארץ כנען שהם לא כבשו בכלל, כלל לא, קבלו חלק באופן יחסי בארץ הגלעד, ושאר עם ישראל גם יקבלו שם, ובארץ כנען ששם רק שאר עם ישראל כבשו, רק שאר עם ישראל יקבלו, והם לא יקבלו כלום. לכן כתוב בארץ כנען כדי ללמד, שאם הם לא יעברו, הם יקחו גם בארץ כנען כמו כולם. אבל לא צריך תנאי כפול. ומה רבי מאיר יענה? הוא ישיב שמה שכתוב ונוחזו בתוככם, זה לא הכוונה שהם יקבלו חלק יחסי בארץ הגלעד. כי בתוככם הכוונה בתוך כל הנחלה של עם ישראל. כל היחדית לחומש מאג, כל מקום שיש לכם, גם בארץ כנען. ואם כן, משמע צריכים להוסיף את המילים בארץ כנען? זה בא למעט שאם הם לא יעזרו לכבוש, הם לא יקבלו את ארץ הגלעד. אבל אם לא שאמרו את זה מפורש, זה שאמר להם תקבלו את ארץ הגלעד אם תכבשו, זה לא מספיק. לא הייתי מבין שאם לא תכבשו לא תקבלו. כי צריך תנאי כפול. ולכן היה חייב להוסיף ולומר שאם לא ילחמו, לא יקבלו. כי בלי זה הם כן היו מקבלים גם, אם לא היו כופלים, אם משה רבינו לא היה עושה תנאי כפול, שאם לא תלחמו, לא תקבלו בארץ הגלעד, היינו סבורים שהם כן יקבלו. תניא, אמר רבי חנינא בן גמליאל, משל למה הדבר דומה? למה התנאי של משה רבינו דומה? לאדם שהיה מחלק את נכסיו לבניו, הוא אמר, פלוני בני יירש שדה פלונית. ופלוני בני יירש שדה פלונית. ופלוני בני השלישי, ייתן 200 זוז וירש שדה פלונית. ואז הוסיף האבא ואמר, בהתחלה אמר תנאי, לא כפול. אם הוא ייתן 200 זוז, הוא יקבל יירש שדה פלונית. ועכשיו הוא כופל, ואם לא ייתן, יירש עם אחיו בשאר הנכסים. יתחלק עם אחיו בשווה בכל השלוש שדות. מי גרם לו, לאח, שאם הוא לא ייתן 200 זוז, לירש עם אחיו אפילו בשאר הנכסים? אפילו בשדות שאבא לא אמר שיתנו לו, כפי לא גרם לו. זה שאבא אמר שאם הוא לא ייתן, הוא יירש עם אחיו בשאר הנכסים, זה גרם שהוא יקבל גם בשאר הנכסים. ובלי זה, השדה השלישית שאבא אמר שהוא יקבל, אם הוא ייתן 200 זוז, אז אם הוא לא היה נותן 200 זוז, אם אבא היה אומר רק את החלק הראשון של התנאי ולא היה כופל, אז אם הוא לא נותן 200 זוז, הוא יקבל רק שליש מהשדה הזאת. ואם הוא ייתן, הוא יקבל את השדה כולה. זה שאבא אמר כפול, זה גורם שהוא מקבל שליש גם בשתי השדות האחרות. וזה הנמשל לגבי השבטים, שהם דומים לאחים שמקבלים את חלקם בלי שהם צריכים לתת משהו. בני גד ובני ראובן, זה כמו אח שצריך לתת 200 זוז כדי לקבל את חלקו. מה הם צריכים לתת? הם צריכים ללכת להילחם, לעבור את הירדן ולהילחם. וכמו שבמשל, האבא היה צריך לומר תנאי כפול, שאם הוא לא ייתן, הוא יקבל ירושה יחד עם אחיו, ככה גם משה רבינו אמר, אם הם לא יעברו ונוחזו בתוככם, אבל בלי זה, הם לא היו מקבלים בארץ כנען כלום, אלא רק, במשל זה השדה השלישית, בנמשל זה בארץ הגלעד, הם היו מקבלים כמה שהיחס שלהם לשאר השבטים, הם היו מקבלים בארץ הגלעד, היו מחלקים את ארץ הגלעד לכולם, הם מקבלים את החלק שלהם. שואלת הגמרא, ועל אודם ימשל למתניתין, המשל בברייתא עם השלושה אחים לא דומה למשנה לעניין בני גד ובני ראובן וארץ הגלעד. התם במשנה קטני, יש במשמע שאפילו בארץ כנען לא ינחלו, אם משה רבנו לא היה כופל את התנאי. הלמה, משמע שזה שהוא אמר לשון כפולה, כפילה לארץ גלעד נמי מעני. שאם אולי היה אומר כפול, אז לא רק בארץ גלעד הם לא יקבלו, אלא גם בארץ כנען. משמע שבגלל שהוא אמר כפול, הם מקבלים בארץ גלעד. ואחר בברית הקטני, מי גרם לו לירש עם אחיו בשאר נכסים? כפי לא גרם לו לירש גם עם אחיו. אבל בעניין השדה השלישית, השדה שלו, זה הוא היה מקבל גם בלי הכפל הזה. בלי שהיה בעיה אומר תנאי כפול. ואם אנחנו רוצים ללמוד את הנמשל של בני גד ובני ראובן, שזה מקביל למשל, אז בני גד ובני ראובן, אם משה רבנו לא היה אומר תנאי כפול, הם היו מקבלים בגלעד לפחות חלק יחסי. ובמשנה משמע שאם לא שמשה רבנו היה כופל את התנאי, הם לא היו מקבלים בגלעד כלום. תרץ את הגמרא לא קשיא, המשנה מדברת מקמי דנימה לרבי מאיר ונוחזו, לפני שרבי מאיר שאל רבי חנינה, שיהיה כתוב רק ונוחזו בתוככם, בשמה כתוב גם בארץ כנען. אז רבי חנינה סבר שרבי מאיר דרש את כל הפסוק לעניין תנאי כפול. ורבי מאיר סובר שלא אומרים מכלל אין, מכלל מה כן, אתה שומע מה יקרה אם לא. אבל אם כן היינו אומרים את זה, אז היה מספיק שמשה רבנו יאמר רק מה יקרה אם כן. ועל זה רבי חנינה השיב לו, שאם משה רבנו היה שותק ולא היה אומר כפול, הם היו מפסידים גם את חלקם בארץ כנען וגם את חלקם בארץ הגלעד. והברייתא מדובר, לבתר דנאמר לרבי מאיר ונוחזו. אחרי שרבי מאיר אמר שהיה מספיק שיהיה כתוב ונוחזו בתוככם, ומה שרואים תנאי כפול זה מהמילים בארץ כנען, אז התברר לו שגם רבי מאיר מודה שהיה צריך לומר כפול כדי שלא יפסידו את כל חלקם. אלא רבי מאיר דורש שצריך תנאי כפול מהמילים בארץ כנען המיותרות. ועל זה אמר לו רבי חנינה, שאם לא היה כתוב בארץ כנען, הייתי סבור, ונוחזו בתוככם, זה רק בארץ גלעד יקבלו את חלקם היחסי, אבל בארץ כנען הם לא יקבלו. טוב, אז אם כן ביארנו את הוויכוח. נמצא, יש ויכוח בין רבי מאיר לרבי חנינה, כשאתה עושה תנאי, האם אתה צריך לקפול מה יקרה אם לא. או שמספיק שאתה אומר מה יקרה אם כן. לפי רבי מאיר צריך לומר תנאי כפול, ולפי רבי חנינה לא. שואלת הגמרא בישנמא לפי רבי מאיר, שצריך תנאי כפול. היינו דכתיב, מובן למה הקדוש ברוך הוא אומר לקין, אם תיטיב, שאת, תקבל שכר, תקבל מנה של שכר. ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ, הכוונה שהפורענות מוכנה חלילה לבוא. היו צריכים לומר מה יקרה אם כן ומה יקרה אם לא. כי לפי רבי מאיר צריך תנאי כפול. אז לפי רבי חנינה למה לי? מזה שאתה אומר אם תיטיב שאת, אתה מבין מה יקרה אם לא תיטיב. הגמרא חייבים לומר אבל שאם לא תיטיב יש עונש, כי סרק לדעת החמינה היה עולה בדעתנו, אם תיטיב תקבל שכר אגרה, ואם לא תיטיב לא תקבל שכר, לא אגרה. אבל אולי גם לא דינה, אולי גם לא עונש, גם משמלן שיש עונש. שאלה נוספת, בישלמה זה מובן לפי דעתו של רבי מאיר, שכשאברהם אבינו משביע את אליעזר עבדו, שילך לקחת לבנו יצחק אישה, ממשפחתו, ולא מבנות כנען, כמו שמסופר שם בפסוקים, ספר בראשית. ואז הוא אומר לו, שאם הוא ילך אל משפחתו ולא ייתנו לו שם אישה, אז הוא יכול ללכת לבנות כנען. אז לפי רבי מאיר, היינו דכתיב, מובן, למה אברהם אבינו היה צריך לומר קודם כל שהוא משביע אותו אם לא אל בית אבי תלך, וגם כי תבוא אל משפחתי אז תנקה מעלתי. כי אם הוא לא היה אומר כפול, היה משמע, אם הוא רק היה אומר אם לא אל בית אבי תלך, היינו אומרים שיכול להיות שהוא ילך אל בית אביו, חפש אישה, ולא ימצא, ובכל זאת יהיה אסור לו לקחת אישה מבנות כנען. לכן היה חייב לעשות תנאי כפול, שאם תבוא אל משפחתי, אז תנקה מהשבועה הזאת, מעלתי, ותוכל כן להביא מבנות כנען. זאת אומרת, אם תלך ולא תמצא, תוכל כן להביא מבנות כנען. ולא מספיק שהוא יאמר לו, ש... אם לא תלך לבית אבי, לא תוכל להביא מבנות כנען. אתה לא מבין לבד שאם כן תלך, כן תוכל להביא, ולא תמצא, כן תוכל להביא מבנות כנען. אלא צריך להגיד מפורש, אם תלך ולא תמצא, תוכל להביא. אלא לפי רבי חנינה בן גמליאל, למה לי? בשביל מה הוא צריך לומר לו, גם שאם הוא כן יבוא אל משפחתו, ולא יהיה לו משם אישה, יהיה מותר לו לקחת מבנות כנען. נהי גמרא יצטריך, צריך. צריך קלת החמינה, יאו לבדעתנו לומר, איך הדניחה לה לדידה? אם האישה תסכים ללכת אחרי אליעזר להתחתן עם יצחק, ולא ניחה לי לדידהו, והקרובים שלה לא יסכימו, מייטי, הוא יביא אותה בעל כורחיו של הקרובים, כמה שמלן, לא, שאם הם לא יסכימו לתת אותה, אז אתה פטור. למה? כי באת אל משפחתי והם לא נתנו לך. שאפילו אם הקרובים לא ייתנו לך, אז תהיה נקי מעלתי. שואלת הגמרא, אם לא תובע אישה ללכת אחריך וניקית משבועתי, למה לי? הוא כבר אמר, אם לא ייתנו לך, תהיה נקי מעלתי. מהשבועה. הצטריך. סרק לדעת החמינה, היה עולה בדעתנו, איך הדניחה להו לדידהו? איך מקום שהקרובים כן יסכימו לשלוח אותה? ולא ניחה לה לדידה, אבל היא לא רוצה. היינו סבורים, נייטה בעל כוחה, שיוכל להביא אותה בעל כוחה. לא. כמשמלן, שהוא נקי מהשבועה, אם האישה לא תרצה. זה רק אם גם הקרובים וגם האישה ירצו, רק אז יחול השבועה שהוא חייב להביא אותה. עכשיו עוברים לשאלה שלישית. בישלם, אז זה מובן לפי דעתו של רבי מאיר, היינו דכתיב, מובן למה כתוב בסוף ספר ויקרא פרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו, יבואו ברכות. ואז צריכים לומר כפול, ואם בחוקותיי תמאסו, אז יבואו הפוך מברכות. אלא לפי רבי חנינה בן גמליאל, למה לי? מכלל הברכה, משמע שאם הפוך, אז יהיה הפוך. הנה הגמרא, לא, הצטריך. דת החמינה, בלי שיש פסוקים מפורשים של כללה, היה עולה בדעתנו, שאם בחוקותיי תלכו תהיה ברכה, ואם בחוקותיי תמאסו לא תהיה ברכה, אבל והוא גם לא תהיה כללה. כמה שמלן שכן תהיה. שאלה נוספת, בישלמה לפי רבי מאיר מובן, היינו דכתיב, הפסוק אומר, אם טובו ושמעתם, אז יהיה טוב, טוב הארץ תאכלו. וצריכים לומר גם הפוך, ואם תמענו ומריתם, אז חליל החרב תאוכלו, שהחרב תאכל מהם. אלא לרבי חנינה בן גמליאל, למה לי, הרי משמע מהברכה עצמה, שאם לא, אז תהיה כללה. עונה הגמרא, גם כאן הצטריך. סל קלת החמינה, היה עולה בדעתנו, אם טובו לשמוע, תבוא עליכם טובה. ומכלל היה נשמע, ואם תמען, הוא לא יהיה טובה, אבל גם לא תהיה רעה. כמה שמלן, שכן. אבל אם כן ירצה לשמוע בכל השם, מבטיח לנו הקדוש ברוך הוא על ידי הנביא ישעיהו, טוב הארץ תאכלו. עד כאן דף סמך א'.